ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
השיעור היום הוא בעצם מעין המשך לשנה שעברה או לפני שנתיים מתי שהייתי, שאז עמדנו על האתרוג וקיפחנו את שאר המינים. אז היום נשתדל ככה במשהו מהיר ללמוד את הנושא של שאר המינים כדי להכיר את זה מקרוב. חלק גדול מהדברים שנלמדים כאן זה דברים שלא תמצאו בספרים בדרך כלל, זה מסורות שבעל פה, זה דברים ששמעתי במהלך החיים. כמובן שהתחלתי עם מורנו ורבנו הרב אליהו שיהיה בריא, ומכאן והלאה התגלגלתי אצל הרבה פוסקים פה בירושלים, שזה דבר שאני אוהב לעשות, לשמוע, להשמיע מאחד לשני, ובמהלך השנים למדתי הרבה הרבה דברים שבאמת, ועל הרבה דברים הייתי שואל את הרב, אז למה לא כותבים את זה? אז הוא אמר לי, זה לא כותבים. אז אני רוצה לעלות גם קולות למיניהם, שבדרך כלל גם מעבירים את זה, ויש אפילו קולות שאני אגיד לכם ואנחנו אחר כך נכחיש את זה שאמרתי. אבל באופן כללי אני חושב שצריך להכיר את זה בצורה טובה. אז בואו נתחיל מהלולב. הבעיה המרכזית היא שרובנו עירוניים כבר היום ולא גידלו בחצר את ארבעת המינים ולא מכירים את זה, ובמיוחד אני נתקל בזה תמיד באתרוג, שואלים למה הפוך מדרך גידולו זה ככה, וכשהולכים לעץ לקטוף אז רואים שזה כך או אחרת. זה פשוט צריך להכיר את תהליכי הגידול, אז הרבה דברים מתבררים יותר טוב. הלולב הוא בעצם עלה לעתיד. הלולב יהיה אחד העלים של הדקל, ולפי זה אנחנו גם מתייחסים אליו. עכשיו עוד מעט נראה מהי נפקמינה. ללולב יש שדרה, אולי לא שדרה כמו בן אדם, אבל שדרה כמו שיש לבעלי חיים. שדרה, ומהשדרה יוצא הרבה חוצים. חוצים או תיומות. זאת אומרת, לכל אחד כזה קוראים או חוצים או תיומות. וכל תיומת כזאת יש לה שני חלקים. לכן הם מקרים תיומת מלשון תאום. עכשיו, התיומות צריכות להיות סגורות לחלוטין. לא למשל כמו בלולב הזה שאנחנו כבר רואים שהוא מתחיל להיפתח. אבל באופן כללי התיומות, כל התיומות צריכות להיות סגורות. מבחינה הלכתית כתב הריטב"א בסוכה, עשו ראש של לולב כחותמו של אתרוג. זאת אומרת, כמו שאני מתייחס לאתרוג, אני בעיקר מסתכל על החותם, כי זה הדבר שכשמחזיקים אותו במרחק נטילה זה הדבר שרואים. אז אותו דבר יש לנו בהתייחסות בלולב עצמו. אנחנו מתייחסים לתיומת העליונה. זאת אומרת, אנחנו עוברים לאט לאט ככה ומגיעים, רואים שיש תיומת אחת שיוצאת מהשדרה והיא המרכזית. כל ההלכות העיקריות נאמרו על התיומת הזאת או על רוב התיומות. נגיד התיומת הזאת יכולה להיות סגורה לחלוטין, אבל רוב התיומות האחרות של הלולב יהיו פתוחות, אז הלולב לא יהיה כשר. אז זה הנושא הזה של, אז כשאנחנו, כל דבר שאנחנו נגיד על התיומת המרכזית, אנחנו בעצם מתכוונים גם על רוב הלולב, על רוב התיומות של הלולב. עכשיו, כמובן שאנחנו צריכים לדעת שהדקלים הם מטרתם ליצור תמרים, ומעניין שדווקא התקופה הזאת היא התקופה שהתמרים גדלים, ובעצם זה יוצר מצב שהחקלאים קצת פוחדים, כי אם אתה מוציא את הלולבים, אז בעצם אתה עולה אל העץ בתקופה שיש שם את הפירות, אז אתה יכול לפגוע. אז יש כאלו שמשתדלים להוציא את הפירות עוד לפני ראש השנה, אבל לא כולם. אז זה גם נקודה שצריך לקחת בחשבון. אחר כך מגדלי הלולבים לוקחים את השיקולים הכלכליים. זאת אומרת, אולי לא כדאי להרוס קצת את הפרי. מצד שני, אם אתה יכול לקבל על כל לולב הרבה כסף, אז אולי כן כדאי להחזיק את הלולבים. ועד כדי כך שהיום יש כבר זנים שמבחינה כלכלית כדאי להחזיק את העץ בעיקר בשביל הלולב שבו ולא בגלל הפירות. זאת אומרת, יש דברים כמו מג'הול, שזה באמת אתרוג, זה באמת לולב טוב, זאת אומרת זה פירות טובים. הלולב של מג'הול הוא לא כל כך, מג'הול זה סוג מסוים של בקר, הוא לא תמיד הכי טוב בעולם. אז אנחנו עוד מעט נראה את הסוגים השונים ואת הדברים. עכשיו, נפרצו עליו פסול, ולכן צריך להיות סגירה של הזה. עכשיו, אנחנו מבחינים בין סתם מצב כזה שאתם רואים שהלולב הזה קצת פתוח, וזה דבר שאפשר לפתור את הבעיה. אדם שיש לו כזה לולב על העץ, אז הוא יכול בהחלט לשפץ אותו. זאת אומרת, מה הוא יכול לעשות? הוא קושר אותו אל מקל של מטאטא, עוטף אותו כמעט יום שלם כדי שלא יהיה כבוש, כבוש כמבושל, עם מגבת רטובה, ולמחרת שהוא פותח הלולב יהיה סגור חזרה. אז זה אפשר. עכשיו אתם רואים שהוא גם קצת עקום, זה גם לא נורא. זה מה אפשר לעשות? מרימים רגל על כיסא, מסתכלים אם הלולב ישר, אז אני רואה שהלולב עקום. אבל למה אני רואה שהוא עקום? בגלל שכשהסתכלתי על הלולב, הקצוות כאן עקומים, אז כבר כל השדרה נראית לי עקומה. אז כשאני מסתכל על הלולב, אני אומר למישהו כאן לידי, תחזיק, תחסה לי את ה... תחסה עם היד, שאני לא אראה בדיוק, שאני אראה רק את השדרה בלי העלים, ואז אני שם לב שהקמומיות למשל נמצאת פה ורק פה. בהתחלה חשבתי שלמה לא עקום, ובכלל לא עקום, זה עלים למעלה עקומים, זה אפשר ככה ליישר את זה וזהו. אבל פה אם זה עקום, אז מה שעושים, מרימים רגל על כיסא, אחר כך מחזיקים חזק חזק את העוצים, ופשוט במקום שאתה רוצה ליישר אתה נותן איזשהו כיפוף. מי שלא יודע, אז... אבל זה לומדים. וכשרואים מישהו מיישר לולבים ורואים שהוא עובד מאוד קשה, חושבים שזה קשה להקם את זה, ליישר את הלולב. זה לא קשה. הקושי הוא להחזיק חזק חזק בעוצים, כי ברגע שאתה משחק עם השדרה, העוצים נפתחים. ולכן, אם עד שלא התאמנתם אחרי סוכות, לא כדאי לכם ליישר לולב לבד. מי שבכל אופן רוצה ליישר אותו, שוב באותה שיטה, חיבור אל מקל עם חוט, מגבת 23 שעות, זה מתיישר. אז כך שמבחינת רוב וכל הדברים האחרים שבדרך כלל נאמרים על עקום או לא עקום, זה מדובר על עקמימות כמו מגל, ועקמימות כזאת. אף אחד היום בימינו לא צריך להקל בלולבים מסוג כזה. אז כך זה רק עניין של הידור. אז הידור אפשר להשיג או על ידי מישהו שלומד, וזה אחד הדברים שכדאי. זאת אומרת, ברגע, אחד הדברים שאני למדתי אחרי סוכות, הלכתי לסוחר ביום האחרון, אמרתי לו, מה נשאר לך? ופשוט התאמנתי ליישר. אבל עם המקל זה מתיישר בצורה טובה. עכשיו, דבר נוסף, כמובן שאם התיומת העליונה היא כתומה, זאת אומרת כתמו אותה או יבשה לחלוטין, אז זה גם פוסל אותה. זה גם נקודה שצריך לדעת. אחר כך יש לנו עקום. עקום זה עקום זה בשדרה, וכפוף זה בראש השדרה. כשתראו את כל הסוגיות שמדברים על עקום, זה בשדרה עצמה. כפוף מתכוונים שהראש של השדרה הוא מקופל לאיזשהו צד. עכשיו, מהו הצד הנורמלי שלולב יכול להיות עקום לכיוון שלו? בוא נראה. אם אנחנו באים וזה עץ, זה גודל על העץ, כן, ופה השדרה, אז מה נורמלי? נורמלי שזה מתעקם לצד הזה. אז התעקמות לצד הזה זה לא פוסל, אבל הקמימות לצד הזה או לצד הזה או לכאן זה פוסל. זה הסימן הפשוט שאתם מחזיקים את הלולב. אם הוא עקום לצד הזה זה פוסל אותו, אם הוא עקום לצד הזה זה פוסל אותו, אם הוא עקום קדימה פוסל אותו. אם הלולב עושה לך סכך על הראש, זה קשר. זה פשוט כדי שתזכרו. שוב, כשהשדרה מול הסיבה פשוטה, הסברתי לכם עם הנושא של העלה. אבל כדי לזכור, אז פשוט זוכרים, הקמימות לצד שלך, שעושה לך משהו כמו סכך על הראש, זה בסדר. זה הנושא. אם נשברה השדרה, אז זה כבר שאלה יותר מורכבת. המגן אברהם כותב שיש אפשרות לחבר את זה. היום פחות הדברים מצויים. עכשיו, כי יש ברוך השם יש ברוך השם מבחר גדול, אז לא צריך להיכנס לפרטים האלו. דבר נוסף זה הנושא של יבש. יבש הכוונה היא מצב שזה ממש כשאתה נוגע זה נפרח בציפורן, אז זה נקרא יבש. יש גם מושג של קבוץ. מה זה קבוץ? קבוץ, יש כאלו שאומרים קבוץ זה שיוצא ממנו כל מיני קוצים. יש בזנים מיוחדים, יש הרי זנים גדולים מאוד של לולבים שבעצם בכלל לא משתמשים בהם. זאת אומרת, יש זנים של לולבים שאין דקלים שאין בהם לולבים כשרים, אז בהם היה כל מיני קוצים למיניהם. אבל יש שאומרים שקבוץ, הכוונה היא שזה צורת זיגזג. אתם יכולים לפעמים לראות, יש לזה כמה הסברים בוטניים למה זה קורה. בחלק מהעוצים יש פשוט צורת זיגזג לתיומות, זאת אומרת זה הולך ככה בצורת זיגזג. יש שאומרים שזה נקרא קבוץ. זה לא נפסק להלכה, אבל זה אידור לא לקחת לולב כזה שנקרא קבוץ. עכשיו, דבר נוסף, אמרתי שמותר לשתות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. כן, הגודל של הלולב לגני. כן, עכשיו לגבי הנושא של הנקטן. כן, אנחנו דיברנו על נקטן, אז אמרנו שלולב צריך להיות סגור. כמה הוא צריך להיות סגור? אנחנו עכשיו מדברים על התיומת העליונה או על רוב התיומות. מספיק אם למשל, אם זה התיומת העליונה, זה לולב עכשיו שהוא פסול. למה? כי רוב התיומת פתוחה. מה אפשר? אם זה היה למשל ככה סגור עד פה פתוח, זה היה בסדר. למה? כי רוב התיומת פתוחה, סגורה. אבל צריך להקפיד גם שהפתיחה לא תהיה מעל טפח. יש דעה שאומרת שגם אם זה לא רוב, גם אם זה לא רוב התיומת פתוחה, אבל הפתיחה היא בגודל של טפח, זה גם פוסל. זה נקודה שצריך לזכור. עכשיו, עוד בעיה שיש, כמובן שלכתחילה אנחנו מאוד מאוד מקפידים שהתיומת העליונה תהיה סגורה לחלוטין ולא יהיה פתוח בה אפילו טיפה. עכשיו, כתוב שפתוח כאמניק פסול. מה זה אמניק? אמניק זה סוג מסוים של מזלג. אז בוא נעשה מזלג משהו דומה למזלג בלולב, זה משהו כזה. אם זה פתוח בצורה כזאת, אז זה פסול. למה זה פסול? כי בדרך כלל, כשגם פתוח מעט, כשאתה סוגר את זה, זה נסגר. למשל, אם היה אמניק, הנה, עכשיו השארתי את זה, אז עכשיו זה נראה כבר סגור. המיוחד באמניק, שכמה שאתה לוחץ וכמה שאתה סוגר, תמיד נשאר מעין מזלג כזה. ולכן אמניק פוסל. מה בדיוק ההגדרה של אמניק בשטח? בזה יש מחלוקת גדולה מאוד בין האחרונים. ואנחנו נראה שבכל מין מארבעת המינים יש בדבר מסוים מחלוקת, למשל מחלוקת גדולה, למשל הגדרת חזזית באתרוג. למדנו לפני שנה שחזזית באתרוג זה מעין ריקבון או תחילת ריקבון באתרוג, אפילו שזה מצבע האתרוג הוא פוסל. עכשיו, כמה זה החזזית הזאת? מה זה החזזית הזאת? יש פוסקים שכל משהו שנראה קצת בצבע משונה אומרים זה חזזית, האתרוג פסול. ויש אומרים לא, שזה משהו שאתה ממש רואה שמתחיל להירקב במקום מסוים. זה אז בלולב הגדרת אמניק, יש פוסקים שיגידו כמעט על כל דבר איזה אמניק, כל פתיחה קטנה, אפילו אם אתה קצת לוחץ עליה והיא לא נסגרת, טוב, זה אמניק. ויש כאלו שבכל אופן יגדירו אמניק רק משהו מאוד מאוד בולט, משהו מזלגי כזה ש... אבל העיקרון של אמניק הוא שזה סגור בצורה כזאת שגם אם אתה סוגר עם היד, כשאתה עוזב זה נפתח. זה העיקרון של אמניק שבעצם פוסל. עכשיו, איך שומרים? הגודל של הלולב, הגודל של הלולב צריך להיות 4 טפחים, אז החזוני זה 38.4, רב חיינו 32, בדיעבד אפשר 13.3 אגודלים, זאת אומרת זה 32 לפי חזוני, 27 לפי רב חיינו. מה שחשוב שיהיה טפח אחד מעל ההדסים, זה דבר ש... אז זה בעצם 27 סנטימטר של שידה, זה מה שהיה במשך השנים נקרא לולב למילואים. זאת אומרת, אתה לוקח לולב ב-27 סנטימטר, זה לא הרבה, ואז מהנדס לפי זה את שאר המינים, מכניס את זה לסקית קטנה, זה נכנס בהרבה קיטבקים, זה בסדר. אתה מחבר את זה לשוב למקל, אז זה לא נשבר. 27 סנטימטר זה לולב למילואים. מה זה בעל מום? היום שוב זה דברים וזנים שלא כל כך מצויים. בעל מום, רש"י אומר שיש צד אחד, העלים רק בצד אחד. הרמב״ם אומר שבעל מום זה העלים לא כפולים. הראש כותב שכל צד שיש מרחק גדול בין העוצים, זאת אומרת שיש לך פה חלק מהעוצים ופה חלק מהעוצים, זה בעל מום. תיומת אמצעית, זה דבר כן מצוי. הרי מה כותב שבעל מום זה כשיש לך תיומת ואתם רואים שהתיומת השנייה, פה שברתי אותה, אבל במקור לפי הרמה זה בעל מום. זאת אומרת שהתיומת המרכזית היא מלאה ואפילו סגורה, אבל השני הוא בדיוק חצי, וזה דבר הרבה יותר מצוי. לא מצוי שזה חצי, אבל מצוי שזה לא נגמר ביחד. אז זה בעל מום לפי הרמה, וזה דברים יותר מצויים. שמירה של הלולב, יש כאלו שעושים את זה בסמרטוט רטוב. הבעיה היא שכשאתה בשבת, זה בעיה אם נוגעים בזה. בעיה נוספת היא שזה מעלה עובש, ועוד בעיה שאתה מרים את המגבת זה מקפל את הלולב, ולכן אין צורך לשמור את זה. מספיק בניילון נתום, צריך לסגור, אפשר גם לעטוף אותו עם נייר כסף, אבל לא חייבים. לא לשים בשמש, בניילון זה מחזיק כל השבוע. מה שחשוב, לא הקמצנים שכבר הרוקסן לא זז, אז משאירים עוד את הניילון, העיקר שיהיה ניילון? לא, העיקר הוא שזה יהיה סגור טוב. אפילו היה תקופה שהביאו רוחסנים כאלו שממש אטומים. כמה שזה יותר אטום, הסיכוי שיתייבש, וכך הוא יכול להישמר גם שבוע וגם אם אתה משאיר את זה כך, לא צריך מקרר, אפילו העדסים יכולים להישמר ככה שבוע שלם וזה בסדר. ולא צריך גם להרטיב את זה, אז גם העדסים וגם הלולב בתוך ניילון טוב, לא בשמש, נשמר כל החג בלי בעיה. והשאר, באגרטל לשים את זה כמו שהיה לפעמים מקובל, זה בדרך כלל נפתח, ואחר כך יש שאלות הלכתיות בזה, ואחר כך שומרים את זה לביאור חמץ, שומרים את זה כל מיני סגולות, ושמים את זה בתנור של המצות, זה כבר שזה יבש, נעשה מצווה אחת, תעשה בו עוד מצווה, אבל זה כבר לא צריך שיהיה ירוק. זנים שונים אמרנו, יש בתמרים הרבה זנים, חלאוי, חדראוי, ברי, זאיבי, דקלנור, מג'ול, סיאמי, חיאני, דרי, זה ככה. עכשיו, מבחינת לולבים, הלולבים הטובים ביותר הם זן בלי קונוטציות פוליטיות, שנקרא זן דרי. וזן דרי הוא הכי טוב, במיוחד כמה שאתה מנענע, שוב בלי קונוטציות פוליטיות, כמה שאתה מנענע את הלולב, ומה שאתה עושה לו, לא קורה לו כלום. הוא עדיין נשאר יציב, והוא מתחדש ומסתדר. אז הזן הכי טוב של לולבים זה זן דרי, דלת רשיוד, והוא זן חזק, מאוד נוח לבדוק אותו, אפשר ליישר אותו בקלות עם היד, זה לא נפתח רוב החג, אז זה מומלץ. זה נקרא היום גם זן בריסקר, הבריסקר אוהבים לקחת את זה, לוקחים בסביבות ה-150 עד 200 שקל על לולב פשוט, אבל אני מאוד אוהב את זה, היום זה גודל בביקה, ובדרך כלל היום אפשר כבר להשיג את זה הרבה יותר זול. והסיבה זה פיתוח מאוד מעניין בנושא הזה של שמירת הלולבים. לצערנו חלק גדול מהלולבים מביאים אותם אל הריש, וזו שאלה של שמגיעים, וזו שאלה לפעמים מעברת מחלות. רוב הזנים בלולבי לריש הם זנים שהלולב ממש, רק אתה לוקח אותו והוא נפתח, וצריך מאוד להיזהר. והנפקמינה כשאתה הולך למוכר, ואתה שואל אותו האם לבדוק, אז יש הספרדים סומכים על הקדוש ברוך הוא, אז הם קונים לולב עם קורה. מה זה לולב עם קורה? לולב סגור לחלוטין, והם סומכים שזה בסדר. האשכנזים שצריכים לקסקס, שכל הבית כנסת ישמע, אז הם צריכים לקחת לולב ולהיות בטוח שזה פתוח, שזה לא פתוח, אז הם בודקים את זה. אז שתדעו שאתם קונים את לולבי לריש, או שתשלמו מראש למוכר על כמה לולבים ותיקחו אחד, או שתגידו לו אני בודק את התיומת, או שאני הולך לרב לבדוק, כי זה נפתח בקלות. למשל זנדרי, אתה יכול לבדוק את זה, אני אפילו תופס את זה ככה עקום כמו תרנגולת לשחיטה, ואז בהחלט אפשר להסתכל על התיומת ולא קורה לו שום דבר. כדי שיהיה אפשרות להשתמש בזנים של בזן דרי, שעכשיו הרבה קיבוצים, גם הרבה קיבוצים דתיים בביקה, קיבלו על עצמם לגדל את זה לצורך, בעיקר לצורך לולבים, הבעיה היא שכמה לולבים אתה כבר יכול לקטוף. ואז הם פנו למכון וולקני, והם מצאו להם שיטה שמפסח בערך הם כבר יכולים להתחיל לקטוף לולבים. והשיטה היא שמורחים על על הלולב איזשהו משחה כזאת, נוזל כזה, שכאילו מצפה את הלולב בציפוי כזה שלא נראה לעין, ואז אתה יכול לשמור אותו בקירור בערך מפסח עד עכשיו. ואז זה יצר מצב שהיום מבחינה מעשית בעצם הם יכולים לקטוף כמות אדירה של לולבים. נכנסו כבר פה בעיות עם סוחרים, שסוחרים יצרו מצב שהם יבואו הרבה, לפני שנה זה היה, יבואו הרבה לולבים מאל הריש, ופתאום היה הרבה לולבים מהביקה. אז זה יצר איזשהו בעיה, מיד רץ אחד לאחד הרבנים, והוא אמר שזה בעיה מה שמרחו על הלולב, ולא בטוח שאפשר לקחת את זה, וזה חציצה וכדומה. אבל כדי למנוע את הספורט הזה השנה, אז קנינו להרבה רבנים, הראינו להם מה בדיוק קורה בלולב, והראינו להם שזה לא, זה לא איזו שכבה שנשארת, היא נספגת, כך שאין בעיה במה שמורחים, ואפשר בהחלט לקנות לולב מהביקה זנדרי שנקטף בפסח והיה עד עכשיו בקירור, והוא נשמר מצוין והוא נראה יפה וכדומה. מה? בפרוש שבת? אז זה מה שאני אומר, זה הניסיונות הנוספים, כי על זה כבר ירד, אז עכשיו יש, מתי כתפו את זה, כן. כן? שמה? עליונה, נכון? זאת אומרת, מה שיבש, שנפרח בציפורן, זה כאילו איננו. יבש שנפרח כציפורן, בציפורן, אתה נוגע זו בציפורן ויורד לך אבקה, זה כאילו הקטע הזה איננו. אפילו שהוא נמצא, זה כאילו איננו, כאילו חתכת את זה. אה? אני יודע. לכן הרב אליהו כל כך לא אוהב אותה. גם בגלל שהם אל הריש ולא מיהודים, אבל גם בגלל זה. אז זה מה שאני אומר, בסדר, אז לא כולם צריכים לקנות, לקבל את ה... יש פוסקים אחרים, לא רק לפי הרמה. יש דעה כזו, אמר לי את זה אחד הרבנים בעדה החרדית, אני צריך להיזכר מזה. אבל... ככה אולי יקנו יותר של הביקה. אני מקווה שהשנה יהיה. אז זה קצת עלה. עכשיו אנחנו נעבור לבעיה נוספת שנקראת בעיית הלולב הקנרי. אולי נפתח בחוברת. מה? למה לא חוששים? כבוש למה? לא, זה לא רטיבות נראית לעין. זה אתה מורח את זה וזהו. זה לא דבר נראה לעין. אין בו ממש. בחוברת יש לנו בהתחלה טוב את הדעות השונות. יש לנו למשל את ההגדרות של אמניק בעמוד 13, ציור 17. כל מיני הגדרות של אמניק, לפי הריף, לפי הראש, ציור 16 ו-17 בעמוד 13. פה זה מעודד, כי גמרא מתחילה בדף ב' כדי לעודד את הלומדים, אז פה זה מתחיל כבר בעמוד 12. אז בעמוד 13 יש לנו פה את כל הצורות השונות של אמניק. בעמוד 14 יש לנו שיטת הארוך, ציורים 9, 10 ו-11, ונעבור לעמוד 16. בעמוד 16 יש לנו מאמר בכתב העת כל תורה. זה מכתב שכתב ישראל יודקובסקי, שהיה מורה לחקלאות בפתח תקווה, והוא פנה רב שלמה זלמן אוירבך, והוא אמר לו שיש בארץ עצים שהובאו מהאיים הקנריים שהם מאוד מאוד יפים, זאת אומרת העלים שלהם ככה מאוד נזרקים כאלו, בהירים, יפים, אין להם פירות כמעט. זאת אומרת, יש פירות, אבל הפרי הוא לא בצרני בכלל, אז זה גם לא מלכלך, וזה הפך להיות איזשהו כתוצאה מזה ש שהפירות האלו הם, זאת אומרת, אין כמעט פרי, אז זה הפך להיות דבר מאוד רצוי בגינות השונות ברחבי הארץ. ואז ישראל יותקוף כזה פנה רב שלמה זלמן ושאל אותו מה דעתו לגבי הלולב הזה, הלולב הקנרי, האם הלולב הוא כן להשתמש בו, לא להשתמש בו, במיוחד שכתוב כפות תמרים, אז צריך להיות תמרים, צריך להיות תמרים, ופה אין תמרים. יש לך כאילו, אם אנחנו נכיר את הפרי, אז זה בעצם כמו תמר קטן מאוד עם הציפרת, בלי הבשר, בלי בכלל הבשר של הפרי, אז זה נקרא בלי פירות, וכתוב כפות תמרים. וגם הוא לולב לא כל כך יציב, הוא די נפתח, הוא גם כשאתה מחזיק אותו, אחד הסימנים כשאתה הולך לבית כנסת ואתה רואה מישהו בקושי עושה נענועים וכבר הלולב שלו זז לכל הצדדים, זה בדרך כלל לולב קנרי. זאת אומרת, הוא מאוד, מבחינת יופי הוא לולב חשוב, אבל מבחינת הקשרות, אז על זה היה שאלה אם זה לול זה. אז שלמה זלמן ענה את תשובתו, אבל אמר לו, תראה, תפנה לכתב העת כל תורה, זה הכתב העת של בני תורה, ואז תפרסם את השאלה ונראה מה יגידו. אז זה השאלה, צילמתי את זה מהכתב העת כל תורה. אחרי חודש היה תשובה מאוד מעניינת של אחד הרבנים, שאני לא אזכיר את שמו, ששואל, מה בכלל השאלה? ברור שלולב הקנרי זה לא כשר, הוא נראה נורא, הוא בכלל לא נראה דקל. ואז כשניסיתי להבין את התשובה שלו, הבנתי פשוט שאותו רב גם אירוני קצת, ולא ראה בכלל כנראה איך הלולבים גודלים. כי אתם מכירים את הוושינגטוניה? הוושינגטוניה זה המניפה הזאת של ממשפחת הדקלים, שיש לה כזה דקל שנפתח יפה, משתמשים בזה בסידורי פרחים. הוא חשב שהקנרי הכוונה לוושינגטוניה הזאת. אז, והוא כתב מה בכלל אבא מינה, ואותי זה לימד, אני מספר את זה כי זה מלמד שרב שעונה והלוכה, כדאי שיברר את המציאות בשטח לפני שיענה. אז שיברר מה זה בדיוק קנרי ואיך זה נראה, ואולי היום גם יהיה יותר לגלוש באינטרנט רימון לצורך זה, לקבל איזושהי תמונה, אבל לפחות זה, אבל סתם ללכת ולפסוק בנושא הזה בלי ה... אז בכל אופן היה דיון שלם. עכשיו אנחנו נראה מה ההבדלים בנושא הזה. עכשיו, אחד התשובות שנענה בנושא הזה שהרב פרנק כבר עצר את זה, אבל הרב פרנק לא היה בתקופה הזאת שדובר על הקנרי. ומישהו כתב, מה הבעיה? גם באירופה לדקלים לא היה פירות. אבל זה גם דבר שצריך לדעת, באירופה לדקלים יש פירות, אבל במקומות שמאוד קר, כל כך קר שפשוט העץ לא מניב פירות בגלל הקור. אבל ודאי וודאי שבמינו, וזה מה שהרב פרנק כותב, שגם אם אין פירות בגלל הקור הפרי לא יוצא, זה נקרא כפות תמרים. אפילו שכרגע אין לך תמרים, הוא כותב הרב פרנק, בכל אופן מותר לך להשתמש בזה. עכשיו הנושא של הקנרי, מה הסימנים של הקנרי? הדבר הראשון, שהפרי הוא מאוד קטן, העץ הוא מאוד נמוך, מאוד שמן, נווה, אין בו חותרים, ההוצין מאוד מאוד צפופים, וזה אחד הסימנים הבולטים. קודם כל הוא הרבה יותר בהיר, הוא לא כזה ירוק, הוא יותר כמו הצבע הצהוב כאן, לא הירוק, אבל ההוצין מאוד מאוד צפופים. אתם רואים כאן שהמרחק בין עוץ לעוץ, המרחק בין תיומת לתיומת, היא בערך 4 סנטימטר, אני צודק? אצל הקנרי המרחק בין עוץ לעוץ הוא בערך 0.5 סנטימטר. זה עושה אותו יותר יפה, אבל בכל אופן זה סימן של הקנרי. עוד סימן מובהק של הקנרי, אתם רואים כאן שהשדרה, כן, השדרה נגמרת פה, אבל יש עוד מספיק קוצים. אצל הקנריה השדרה מאוד 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 גבוהה, והתיומת העליונה היא יחסית מאוד מאוד קטנה. הקנריה הרבה יותר, הוא חלק כזה כשנוגעים בו, יותר צעביו. ולכן כתבו בזמנו הרב מינצברג והאגרות מוישה, כתבו שלא לא להשתמש בקנרי. גם הרב אליושי בזמנו שאלתי אותו, אז הוא אמר לי, זה הבוחר יבחר. זאת אומרת, אם יש אפשרות משהו אחר, אז לא לקחת לך תחילת הקנרי. גם הסטייפלר בזמנו אמר שיש אפשרות, אבל שוב כדאי להיעדר למצוא משהו אחר. לעומת זאת, הציץ אליעזר כתב הרב עובדיה ביחווה דעת, וגם שלמה זמן אורבך, אמרו שהקנרי בעצם, כיוון שיש בו פירות, אומנם פירות בקושי אכילים, אבל זה פירות, וזה רק סוג שונה של הרגיל, ולכן הלכתית יווה שיש אפשרות לקחת. אותו דבר הרב ישראלי בזמנו, שאלנו אותו, אמר לנו שאפשר לקחת את הלולב הקנרי. הרב אליהו אמר לי שלכתחילה לא, בדיעבד, לכתחילה אם יש משהו אחר כדאי, אבל בכל אופן אי אפשר לפסול לגמרי את הקנרי. אז זה הסיפור של לולב הקנרי. פה תוכלו להעביר אם אתם רוצים לראות איך זה נראה, גם הפירות וכדומה. ובעמוד 15 יש לכם פה, צילמו ליד חומות ירושלים העתיקה את הקנרי. פה אתם רואים בעמוד 15 טבלת ההבדלים בין הקנרי והרגיל. בעמוד 17 אתם יכולים לראות מה שאמרתי לכם, שהעוצים העליונים, את המרווחים בין העוצים, ושהתיומת המרכזית או השדרה מסתיימת בקנרי ממש ממש בסוף. זה ההבדלים בין הקנרי והרגיל. אז כך שפחות או יותר עברנו על הדברים העיקריים של הלולב. כמובן שעוד אפשר בעמודים 18 והלאה, יש כל מיני דקדוקים למיניהם, אבל אני רוצה לשאול לכם קצת שיעורי בית, אז אני לא אדבר על זה. בעמוד 21 יש לכם גם טבלת סיכום שבבית כנסת חניכי הישיבות לידינו הוציאו את זה לעילוי נשמת מישהו. אז יש גם על הלולב וגם על האתרוג, ככה כל מיני סיכום הלכות. ואם הבנו את זה, אנחנו יכולים לעבור להדסים. כן, מה? לא דיברתי על? נכון, רק שנייה, בואו נראה למה לא דיברתי. אני בודק אם דילגתי איזה עמוד. דילגתי איזה. טוב. לגבי הנושא של, אמרנו מבחינת הספירה, אז אמרנו שהספרדים בחלקם נוהגים לקחת עם קורה, כן? עכשיו, כדי להיות בטוח שזה סגור, אז יש כאלו שמעדיפים לקחת מה שהראש קורה שיש בו כפתור. מה זה נקרא כפתור? כפתור זה נקרא כפיפה של קצה התיומת בצורה כזאת שבעצם נותנת לך מידה מסוימת של ביטחון שהתיומת לא תיפתח בכלל. זה נקרא כפתור, קנפלבל ביידיש, לפי הראש. שוב, מה זה כפתור? עכשיו, כיוון שזה לא בשדרה עצמו, אז כותב הראש, זה יכול להיות עקום כמה שיהיה, העיקר שזה סגור. ויש אומרים, אז הראש כותב שזה יידו, שיהיה כפתור, ויש אומרים שזה פסול. עכשיו, מה קורה עם הכפתור? שוב, זה כיפוף בעלי העליון שנותן לך ביטחון שהוא לא ייפתח. אחד הדברים שצריך לזכור, שכשאתה הולך לסוחר וכל הלולב למעלה עקום, אז הוא אומר לך, זה כפתור. זה לא כפתור. כפתור, שוב, זה איזה הקמימות כזאת, כיפוף כזה, שנותן לך מידת ביטחון שהתיומת סגורה. אם זה סתם עקום שלא נותן, או זיגזג, או כל מיני דברים כאלו שלא נותנים ביטחון שזה סגור, זה לא נקרא, זה לא נקרא כפתור. טוב, כפוף כאדמון פסול, אבל זה מצבים כבר, לגבי נחלק רובו מה דיברנו. נחלק מיעוטו, אמרנו שעד טפח זה קשר. עכשיו נעבור להדס. הדס בעמוד הדס בעמוד 22. ההדס שוב, כך הוא נראה לעץ. כולם שוב, העירונים שקונים הדסים, הם רואים שההדס נראה, זה על זה שלי? מה זה? רואים כזה דבר יפה, חושבים שכשיגשו לעץ יראו, להדסים יראו משהו כזה, לא, זה כבר, זה הדס משופט כשהוא מגיע לניילון. בדרך כלל על העץ הוא נראה כך, כמו שאתם מכירים אותו. רק הוא צריך להיות משולש. וכתוב, ענף עץ אבות, שוב, גם באתרוג לא כתוב שזה אתרוג, אלא כתוב פרי עץ הדר. אז גם פה, גם לולב, לא קראו לולב, אלא כפות מרים. והדס כתוב ענף עץ אבות. הדבר היחידי שכן כתוב זה נחל, הרבה נחל. אז הדס גדל ככה. בדרך כלל הדס גדל או שניים שניים או שניים ואחד, שניים ואחד. אז שניים שניים זה עוד איכשהו לפי הרמה עוד בסדר, אבל שניים ואחד, שניים ואחד, זה נקרא שוטה. שוטה כמו ש שיקור או מישהו הולך ככה לא כל כך ישר, הוא מתכוון ללכת ישר אבל זה לא הולך לו, אז גם הדס. אז איך מתקבלים הדסים משולשים? וזה דבר מעניין. קודם כל צריך לדעת שיש זנים כאלו. אני הייתי עם הילדים בג'ילבון וצילמתי אותם, מצאתי שם הדסים שהם חלק גדול מהם משולשים, ולא קרה שם איזו שרפה או משהו שגרם לשילוש. הרעיון שהמשולשים נוצרים כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. כשאתה גוזם בתקופת שבועות נגיד חזק את ההדסים או אפילו שורף אותם, אתה מקבל משולשים. אם אתם זוכרים, רובכם לפי הצבע שיער לא זוכרים, אבל לפני כ-25 שנה היה שריפות ענק כל שנה, בסביבות שבועות היה שריפות בנחל עמוד, ולא ידעו מה זה עד שהמשטרה ראתה שזה שנה אחרי שנה זה משהו שהתפתיע, אז הבינה שזה הצטות, אז היא הושיבה אנשים שיצפו שם, ואז גילו שאנשי צפת בסביבות שבועות יורדים לנחל עמוד ושורפים פשוט את כל ההדסים שגדלים שם, כי הם ידעו שכתוצאה מזה שהם יצרפו עכשיו אז יהיה להם הדסים משולשים. לא תמיד הם השתלטו על השריפה, אז לכן היה כל הדלקות האלה עד שתפסו את זה וזה הופסק. אבל במקור זה, זאת אומרת הרעיון שוב של אם אתה רוצה הדס משולש אז אתה צריך לחתוך אותו או לשרוף אותו. בכל אופן, לפני כמה שנים עשה בעמוד 22 דוקטור משה זקס, מוכר לכם משלבים, חוקר הגדול בנושא של חקלאות על פי התורה, בצבי אורלן מכפר הנוער הדתי בכפר חסידים, עשו מחקר מה השיטה הטובה ביותר להשיג הדסים משולשים. אז יכול להיות שאם אתה שורף את ההדסים אתה מקבל באמת הדסים משולשים יותר טובים, אבל הסיכוי אם אתה שורף, יש סיכוי שהכל יעלה באש. אז ליתר ביטחון הם אמרו שהגזימה היא הכי טובה, ומסבירים לכם פה בדיוק כמה לגזום וכדומה. אבל אנחנו צריכים לדעת שיש גם זנים שהיום הם גדלים כבר ממש משולשים, ואנחנו בעמוד 24 ניסינו אפילו לעשות בהנדסה גנטית לשבת הדף כזה שיצא ממש משולש. וזה נקודה חשובה שצריך לדעת, שאנחנו יכולים היום לפתח יותר. מה שעשו היום שני חוקרים מגינזו, הם עשו את זה במכון וולקני, הם אספו מכל הארץ כל מיני הדסים שהם באופן טבעי די משולשים, והם מנסים עכשיו לגדל ולמצוא את השיטה הטובה ביותר של גידול זן של הדס שהוא משולש באופן טבעי, ואז אולי להגיע לאיזשהו הדס אידיאלי. זה הרעיון במחקר שלהם. עכשיו אנחנו צריכים לדעת ענף עצבות. מה זה ענף עצבות? יש לו כמה דברים שצריך לדעת. כל אחד של זה נקרא בד, כן? כל אחד נקרא בד. אם אנחנו לוקחים אחד מהם, זה נקרא בד. עכשיו המקל עצמו, כן, כדי שנדבר, נקרא כאן, כן, וכל החיבור בין העלה אל הבסיס שלו נקרא עוקץ. שוב, יש לנו בד, זה הכל, כאן זה המקל, עוקץ זה נקודת החיבור של העלה עם הבסיס שלו. אז זה לגבי הנושא של הגודל צריך להיות אורך שלושה טפחים, אז חזון איש בערך 30, רב חיים נוי 24. עכשיו אנחנו מודדים מעלה הראשון ומעלה, זה האורך שצריך להיות, לא את הכאן עצמו אלא מעלה הראשון ומעלה עד הסוף. עכשיו הנה זה צרעים, הוא כתום אז הוא פסול, אתם רואים? כאן הוא כתום והוא פסול. אז מה אפשר לעשות? בערבה אי אפשר לעשות, בדס אם אין לך משהו אחר יש אפשרות של שיפוץ, צריך ללמוד מזה. עכשיו יש תשובה בעולם וזה, מה עושים? פשוט אתה חותך את זה עד שלא יראו את ה, את ה, אתה חותך את זה עד שני העלים, ואז אם לא רואים את הקטימה בדיעבד זה טוב. זה טוב כבר? עוד לא ראיתם. בקיצור, צריך להוריד את זה בצורה כזאת שהקטימה לא תיראה, ואז יש לנו הדס טוב. זה כולה מיוחדת שיש. יבש פסול, מה זה נקרא יבש? יבש שנפרח בציפורן. איך אפשר לדעת כמה זה יבש וכדומה? גם מערבה, כמוש כשר. יבש פסול, אני ראיתי שהשיטה הכי טובה להכניס איזה כמה שעות לתוך גיגית מים, לא רק את החלק התחתון אלא את כל הדס או את כל הערבה. אם היא מתחדשת מחדש זה סימן שזה כשר, אם היא לא מתחדשת והיא עדיין יבשה זה פסול. אני חושב שזה הדבר, זה הגדרה הכי פרקטית לנושא של כמוש, גם בערבות וגם בהדסים. מה זה נקרא משולש? כמה צריך להיות משולש? רוב הדס צריך להיות משולש. עכשיו מה רוב? רוב השיעור, רוב כל הבד וכדומה, יש בזה מיליון דעות. יש כולה גדולה בכלל בארבעת המינים, אם אתם מחפשים כולה תחפשו את זה אצל הערוך לנר רב אטלינגר, זה הוא כותב ב על, על סוכה קוראים לזה ביקורי יעקב. הביקורי יעקב, יש שם ריכוז של כל הקולות שאתם צריכים, והוא כותב שמספיק שרוב שיעור, זאת אומרת אתה לוקח שלושה טפחים, בתוך השלושה טפחים טפח נקודה 6 הוא משולש, זה מספיק. עכשיו, מה נקרא משולש? משולש בשנים עברו, מה שאני זוכר, היית לוקח את זה מול העיניים והיית רואה ששלושתם יוצאים מאותו כאן, זה בסדר. אבל היום קצת החמירו בעניין, אז יש משהו שחדש שנקרא חוט המקיף. כמו שיש חזזית באתרוק ויש אמניק בלולה, יש חוט המקיף והדסים. על זה יש ויכוחים גדולים מאוד מה זה נקרא חוט המקיף. חוט המקיף, הרעיון שאתה לוקח חוט דק ואתה מוצא, כשאתה מחזיק אותו ישר, אתה מוצא נקודה משותפת בין שלושת הבסיסים של ה, של ה, של הבסיס של העוקד של ההדס. אז בואו נראה בציור. בציור בעמוד 24. בעמוד 24 אתם רואים את הכתוב, מתחיל שווה פוגע בשטח חברו, זה ככה, או הסבר בעמוד 25, גם יש שם שווים לגמרי, זה קצת מסביר את הנושא, אבל הרעיון הוא מאוד פשוט. יש לנו עוקץ, אז יש כאלו שאומרים ששלושת העוקצים, שזה החיבור של העלה אל הבד, שלושת העוקצים, העוקצים צריכים להיות ישרים. ויש אומרים שאם הבסיס של העוקץ יש לו נקודה משותפת, זה גם טוב. אז זה נקרא פוגע בשטח חברו, מתחיל בשווה. יש פה את כל השיטות השונות בנושא הזה, וזה ההגדרות של חוט המקיף, כמה הוא צריך להיות וכדומה. הדס יש לו הרבה פעמים ענבים, כן? ובאופן כללי, שוב, זה נראה לכם פשוט שאתם קונים כזה הדס והוא יפה וכדומה, אבל אצל אביבה בית כנסת בחדרה, שם למדתי הרבה דברים של בלבטים, לא של בני תארה. למשל, אחד הוא היה לוקח ביום הראשון ערבה, אבל ביום השני זה כבר היה יבש לו, אז הוא בדרך לבית כנסת, אולי היו גרים ליד יער חדרה, אז הוא היה כותף אקליפטוס. הוא אמר לי, זה מחזיק לו, ליום הראשון הוא קונה ערבה אצל הסוחר, לשאר היום הוא משתמש באקליפטוס, הוא אומר, זה הרבה יותר יציב, הוא לא מבין למה כולם הולכים על הערבות, יש לו גם ריח נעים ו... אבל אז, אז מה? נכון, הרב זה גם ניסה ניסה לכתוב על זה שכן אפשר להשתמש, אמר אלדיסקין, גם כתב על זה, גם אבא של אבנרה כתב על זה. יש אומרים שזה טוב, אבל יש בזה ריח. בכל אופן, ההדס, אז הוא היה בא עם כאלו הדסים, וזה היה באמת משולש, הוא לא הוריד את האחרים כמו שהסוחרים הורידים. יום אחד הוא הגיע גם עם ענבים, וזה היה בחג, אז כשזה רוב ענבים זה היה בעיה. אז איך, מה אתם מציעים, איך אפשר להוריד אותה? הוא לא יכול להכשיר את זה בחג. אז באותו זמן פתרנו את הבעיה. ניצאתי לאבא שלי שאמרתי לו שפעם ניסיתי לאכול את הענבים, ונראה עכשיו הם נראים בשלים, אני גם אוכל אותה. אז אכלתי לו כמה ענבים, הסתפקתי, צריך לברך על זה, כי אין איזה טעם כזה טוב. אבל אז כשאכלתי לו, אז כבר זה לא היה רוב, אז כבר פתר את הבעיה. אבל כללית כדאי להוריד את זה מראש כדי לא ליצור שאלות ובעיות וכדומה. אם העלים הם מאוד קטנים, אז יש אומרים שזה בכל אופן בסדר. דבר מאוד חשוב, כשהאשכנזים מכניסים את זה לסלסילה, מאוד חשוב להקפיד, מאוד חשוב להקפיד, כשאתה מכניס את זה לסלסילה, לא לשים סלסילה מאוד מאוד צרה כזה שאתה דוחף את הדס וחצי מעלים נקראים. בכל אופן אני מציע, מי שרוצה לשמור טוב על ההדסים, שוב, אפשר לשמור אותן בניילון אם זה סגור. אפשרות נוספת, להוציא את כל הסלסילה כל יום, להכניס את זה לסקית ניילון ולשים את זה במקרר, לא בפריזר, במקרר. זה נשמר הכי טוב, ובאמת זה נשמר. ואחד הראיות, היום בא אחד הסוחרים, אני מבקש מהסוחרים שיביאו סחורה כדי שאני אבחור לעצמי וכדי ללמד איתה. אחד הסוחרים בא והביא היום סחורה חדשה של הדסים. אז אחד העוזרים שלי אמר, אבל יש הדסים במקרר. מתברר שהם שכחו את זה במכון משנה שעברה. אז הנה, זה הדס, לא כל כך יפה, אבל עדיין ירוק, היה שנה במקרר, בתוך ניילון הזה. אז זה הראיה שאם זה יחזיק שנה, זה יחזיק גם שבוע. אז לכן, בתוך ניילון במקרר, זה נשמר מצוין. אני חושב ש... וככה, ולא להוציא את זה מהסלסילה, אלא את כל הסלסילה לשים בניילון ולשמור במקרר, או שוב להשאיר אותה בניילון שבוע שלם. הערבות לא מחזיקות, אבל ההדסים בהחלט כן. עוד נקודה בהדסים, חריגות בעלים דיברנו. טוב, אני רוצה להספיק כמה דקות גם על הערבות, אז אני אעבור ישר לערבות ושאר הדברים. שיעורי בית, זה כל אחד ירשום לעצמו, עמוד 25, ללמוד את זה. אנחנו נעבור לערבות. עוד דבר מאוד חשוב, כיוון שיש הרבה שיטות על מה זה נקרא משולש וכדומה, באחד הספרים הוא הוציא מד אבות, זאת אומרת סרגל מיוחד, שאתה פשוט, הוא כותב לך פה כל שיטה וכמה זה צריך להיות. אתה עומד ליד ההדס, יש לך את החומרס מוכנות, אתה לא צריך לזכור אותם, זה הכל כתוב כאן. אז זה מד אבות, נעביר את זה, איפה הקנרי מטייל פה. נעבור לערבה, ערבי נחל. ערבי נחל זה דווקא דבר שכתוב, אבל שוב זה הכל עניין של מסורת, איך זה נראה וכדומה. רק שנייה, אני רוצה, לא, אין פה את ה... טוב, ערבי נחל זה שתי ערבות. שוב, לגבי יבש וכמוש הסברנו, כמוש כשר, יבש פסול, הסברנו איך לבדוק את זה. נקטם ראשה פסול, ולכן הרבה ממליצים לקחת מה שנקרא לבלוב. מה זה לבלוב? שהראש, אתם רואים, העליון הוא מאוד מאוד חדש, ורואים את העלים החדשים. להבדיל מהדסים, שמאוד לא כדאי לקנות לבלוב, כי אם אתם קונים הדס שהוא לבלוב, זה נראה מאוד טרי, אחרי יום יומיים זה כבר, יש סיכוי אפילו שזה יישבר. ולכן הסוחרים, כשהם רוצים לשבח את הדסים, הם כותבים מעוצה עד הקצה. מעוצה עד הקצה, שעד הסוף, איך הם עושים את זה? הם פשוט שבועיים, שבוע, אני יודע, לקראת הכתיפה, לא משקים את הדסים, ואז זה נהיה יותר עצי ויותר חזק. אז כמו שלא כדאי לקנות לבלוב בהדס, כדאי לקנות לבלוב ב... ערבה, כי זה מראה שזה לא כתום. אבל בכל אופן, תראו בתמונות ששלח לי מישהו מארצות הברית, הרב דוד תאומים, הערבות שלך אולי פסולים, בעברית כתוב, הערבה היפהפייה של הכריכה היא אולי פסולה. הרבה הפנפייה זה בציור 5 עמוד 28. מה הוא מתכוון? בכל, תסתכלו ליד כל הלב, אני אעביר את זה כאן, תראו שיש לבלוב. תסתכלו שליד כל הלב בצד יש ניצן כזה, יש תוספת כזאת שזה נקרא ניצן. לפעמים יש ערבה שהיא שבורה, ובקצה של הערבה השבורה יש ניצן חדש, ויש אנשים שחושבים שבעצם יש לנו זה הוכחה שזה לא כתום. אז אני, תראו, זה לבלוב, זה היה לפני כמה שעות לבלוב, וכאן אתם רואים את הניצן, ויש אנשים שחושבים שאם גודל ניצן הכוונה היא שזה, אז אולי זה יעשה קצת טיול, תעבירו ניצן והלבלוב. אז זה מה שהוא מתכוון פה, שהגודל כבר אמרנו כמו שלושה טפחים אותו דבר. עכשיו לגבי הזה, יש עצים דומים מאוד לערבה. קודם כל בתוך הערבה יש ערבה בוכייה, מי שמכיר את העץ הזה עם נראה ככה כאילו דמעות, יש אומרים לא לקחת את זה, שזה סוג שונה מאוד של הערבות. יש עצים מאוד דומים, השקדיה, גם השיטה, גם גרבילי הרוזמרין וגם האקליפטוס, הם עצים מאוד דומים, אבל זה לא ערבות. מאוד חשוב לזכור בקניית ערבה שלקנות את זה ממישהו שזה באמת שלו. בקנייה מקטן זה שאלה, יש אומרים שאתה קונה את זה על דעת בעל הבית, אז אפשרי, על דעת האבא. בבית משותף אתם צריכים לסדר, אם יש ערבות אתם צריכים לסדר שיהיה רשות בין השכנים, שכל אחד הוא הבעלים ויכול לקטוף. מצד שני צריך לזכור שערבות שגדלות בכל מיני מקומות, זה נראה לכם הפקר, זה לא הפקר, והמדינה גם מודיעה, זה גם בעיה בסכך. כל דבר שסכך או ערבות שאתם לוקחים צריך לשאול מי הבעלים, ורשות שמורות הטבע גם מודיעה שאסור לקטוף. אז אתמול בערב דיברתי עם הרב אמר, לא יודע אם מותר להקליט את זה, ואמרתי לו שידבר, כל שנה אני מדבר איתו או הרב מצגר, ואני מזכיר להם שרשות תמונות הטבע תצעק שכל שכח הוא פסול וזה גזול, וגם הרבה גזולה וזה פוסל את כל ארבעת המינים, אבל בערב חג שיגיד להם שבכל אופן יזכירו את זה כדי לזכות את עם ישראל. אז אל תשמחו על זה, אבל אני כבר דיברתי איתו, אני מקווה שזה אבל בכל אופן צריך לדעת שזה לא יהיה ערבה גזולה. סימני הערבה, קנה של האדום, אתם רואים קנה של האדום, לא חייב להיות באותה ערבה שאתה קונה, מספיק באותו עץ יש קנה אדום. עלה שלה משוך כנחל, לא עלה כמו בעמוד 26 עלה מספר 3 למשל, או בעמוד 27 ציור מספר 7, אתם רואים העלים הימניים מאוד מאוד רחבים, זה לא משוך כנחל, השמאליים הם משוכים כנחל, בדרך כלל הימניים זה יותר טוב, אבל פה דווקא השמאליים של 7 הם טובים. אז זה, ופיה חלק, מה זה נקרא פיה חלק? כשאתה מסתכל על זה ממרחק נטילה אתה רואה שממרחק נטילה אתה רואה שזה חלק, כי האמת היא שכל הרבה כמעט שאתה מסתכל אתה רואה בכל אופן כמה חורים, כמה זיגזגים כאלו. ותסתכלו בעמוד 27, ההבדל הוא אם זה מסר או מגל. מה זה מגל? מגל הוא שכל החודים הולכים לצד אחד, מסר זה מגל, זה כל הבליטות הולכים לצד אחד, מסר כמו מסור של עץ שיש לו בליטות לשני הצדדים. אז אם זה כמו מסור אז ברור שזה פסול. מגל אפילו שרואים חודים אבל זה בצד אחד זה בסדר, אבל ודאי ודאי לכתחילה כדאי לקחת ערבה כזאת. בארץ קיימים בעיקר שני זנים עיקריים של ערבה. הערבה הזאת נקראת ערבה מחודדת, שהיא באמת הלש שלה משוך כנחת, פי החלק וקנה של האדום. יש הרבה ערבות בירקון שנקראים ערבה לבנה. העלים שלהם הרבה יותר רחבים, וממרחק נטילה אתה בהחלט רואה, אמנם זה לא מסר, אבל זה בכל אופן מגל, אתה רואה כן חודים כאלו. ולכן כדאי לכתחילה לקחת את הזן הזה של ערבה מחודדת. לפני כמה שנים לסיום היה ויכוח גדול, תראו בעמוד 28, בין פרופסור מרדכי וייס פליש, הוא ראה שזה קשה לזכור אז הוא עברת את זה לכסלב, יהודי רשמיים מומחה גדול לצמחייה והארכיאולוגיה, והוא טען שרוב הערבות שמשתמשים בבני ברק שמקורם בירקון פסולות, ואם הערבה פסולה אז כל ארבעת המינים פסולים, והוא פרסם על זה מאמר במעיין. במאמר הזה עשה רעש גדול מאוד, מה זה פסול וכדומה, ומה הוא הסביר. הוא אמר שהגמרא אומרת איזה היא ערבה ואיזה היא צפצפה. זאת אומרת, הגמרא אומרת לנו שכשאתה הולך לנחל ואתה רואה צפצפה, אל תטעה שזה ערבה, זה צפצפה, אתה צריך לקחת ערבה ממש. עכשיו, בעמוד 28 יש לכם ציור של עלה של צפצפה מחשיפה, שאתם מכירים אותה, נכון? מכירים עצים כאלו? הם לבנים מאוד גבוהים, ישרים, וכשיש רוח חזקה אתם שומעים ממש צפצופים, לכן זה נקרא צפצפה. אז הוא אמר, לא יכול להיות שחז"ל אמרו שאדם סביר יטעה ויגש לנחל ויחשוב שהעלים האלו בעמוד 28 בצד ימין הם עלים של ערבה, הרי כל ילד רואה שזה לא עלה של ערבה. לכן מה הוא טען? הוא טען שהיה בעיראק, בבבל, היה ערבות לבנות וערבות מחודדות, והטעות היא הייתה, ולכן חז"ל אומרים קנה של האדום, וחז"ל באים ואומרים לך אל תיקח צפצפה, מה הכוונה? אל תיקח ערבה לבנה. ולכן הוא אומר, זה מה שחז"ל רצו להזהיר אותנו, ולכן כל הערבות, רוב הערבות של הירקון פסולות. זה עשה רעש גדול מאוד, ומי שהציל את המצב זה פרופסור יהודה פליקס, שהיה מומחה גדול בבוטניקה של המקורות, והוא בדק את הנושא, והוא גילה דבר מאוד מעניין. הוא היה בקיבוץ בטיר הצבי, אני חושב, יש שם איזה מעיין כזה, לא מעיין, עמת מים, נו מי מהאזור שם. בכל אופן הוא גילה ליד, שם הוא גילה את צפצפת הפרט, את צפצפה שגדל גם בארץ, אבל הוא גדל בעיקר בנער פרט. והוא גילה דבר מאוד מעניין, תסתכלו בעמוד 30, תראו כתוב מיני צפצפה. מה הוא גילה? שבאמת הצפצפה המחשיפה שמוכרת לנו בארץ, שזה בצד שמאל, זה הערבה, זה באמת אדם לא יכול להתבלבל. אבל בעיראק הייתה צפצפת הפרט שאתם רואים בצד ימין, והעלים התחתונים של צפצפת הפרט כן נראים כמו ערבה. ולכן חז"ל באו ובעצם אמרו, תיזהר כשאתה מתקרב לעץ הצפצפה, צפצפת הפרט, החלק התחתון של העץ הוא נראה כמו ערבות, וכשאתה כותף את זה זה נראה כמו ערבה, זה רק קצת יותר עבה, אבל זה נראה ממש כמו ערבה. אז הוא אמר, תיזהרו לא לטעות בזה ולחשוב שזה ערבות. ולכן הגמרא אומרת איזו ערבה ואיזו צפצפה, וודאי וודאי שכדאי לקחת ערבה מחודדת, אבל בדיעבד וודאי שגם כשר ערבה לבנה. אז בזה זה הציל קצת את הזה. אז ברוך השם זה הביא באמת שבבני ברק היום יותר מקפידים לקחת ערבה מחודדת, ובאמת אם אתם מגדלים לעצמכם עץ, מאוד מאוד כדאי שתיקחו דווקא את הערבה המחודדת, קנה של האדום, עלה של המשהו כנחל, והעיקר שאתם מחזיקים ממרחק נטילה, אתם רואים שפי החלק. ושוב, כמו שאמרנו שיש את הנושא של אמניק, ושהנושא של חזזית, והנושא של חוט המקיף, בערבה יש את הוויכוחים הגדולים, מה זה נקרא פי החלק? כמה הוא חלק וכמה הוא ישר? זאת אומרת, מה זה, האם חלק זה ממש חלק, או חלק זה באיזה מרחק זה צריך לראות חלק. אבל לכתחילה ודאי כדאי לקחת את הערבה המחודדת. טוב, זה פחות או יותר ריצה מהירה, שנה שעברה או לפני שנתיים מתי שלמדנו על זה, עד היום גמרנו את כל ארבעת המינים בשעה טובה, אבל זה ככה ממש... השנה אני לא יודע אם אני עוד אספיק, אבל מאוד מאוד חשוב הפרקטיקה המעשית לבוא ולבדוק את המינים בשטח. מי שזה מאוד חשוב לו ורוצה לצאת לפסיקה, יכול להיות בקשר, נשום, אני לא מבטיח שהשנה זה יצא לפועל, יכול להיות בקשר, כי כבר השנה עשינו יום אחד של בדיקות, ובמכון פועה אנחנו עושים בקומה למטה, לפעמים בערבים, מבצע ככה של... לבדוק באופן מעשי, וזה מה שטוב שהסוחרים שולחים לנו כמות גדולה, ואז אני ממיין להם את זה לפי דרגות למיניהם וכדומה, אז זה נותן את הלימוד המעשי. אבל בהחלט, עם השיעורי בית שקיבלתם על הבחוברת, אני חושב שזה נותן תמונה פחות או יותר די ברורה לגבי הנושא של ארבעת המינים. וצריך לזכור ש... תוך כדי בחירת ארבעת המינים, במיוחד שאנחנו עכשיו לפני יום כיפור, צריך לזכור תמיד לא לפסול את הלולב אצל המוכר, ולא לגזול את הערבה, וכל הדברים האלו, שקודם כל הם פוסלים לפעמים בארבעת המינים, אבל הם חשובים ואפשר להוות את כל המצווה עצמה, אז צריך לזכור את זה. מצד שני, צריך לדעת שזה מצווה שצריך ללמוד אותה לפרטי פרטים, ו... אני אשמח להיות איתכם בקשר, ללמוד את זה בצורה יותר לעומק מבחינה מעשית. תודה רבה על ההקשבה. אפשר לפתוח טלפונים.
ישיבת הכותל.